כן, אנחנו בעזרת השם, פרק 23. והמהר"ל ממשיך ובונה את הדברים בצורה מאוד מופלאה, מאוד מיוחדת. אנחנו רואים שמתוך מה שכבר מתברר בשני פרקים, מעלתו של משה רבנו, כן מקבל התורה באופן מהותי, עניינות נבואתו, והכרחיות הבחירה האלוקית בו כגדר יצירה כדי שהוא יהיה ממצע בין השמיים בארץ, הולכים יותר פנימה כבר אל סף מתן תורה. וכאן למעשה חוזר המהר"ל ומברר את סוגיות ודברים שכיוצא בהם כבר בעצם ביררנו מקודם, אבל כאן כשעומדים בנתינה עצמה הדברים מתחדדים יותר ונעשים יותר מוגדרים, יותר ברורים. כי לפי מדרגת התורה ומעלתה שהיא שכל פשוט, איך אפשר לומר שהתייחד אדם אל מדרגת התורה? שימו לב, עד עכשיו בפרקים הראשונים באנו וחתרנו לבדוק מה בעצם, מדוע צריך מצד האדם שהוא יצא מן הכוח אל הפועל דרך תורה מן השמיים דווקא. אם אתם זוכרים, זה היה מהלך הפרקים מההתחלה, לברר שאדם בעצם פסגת חייו, נשמתו בעליונים, הוא שייך לשמיימיות, שלמותו בשמיימיות, שלמות ההגדרה של המציאות, רק בתורה יכולה להימצא ממילא, רק בתורה תימצא התשובה, רק בתורה ובמרחב האידיאלים שלה, והתאמתה אל האדם בזה, האדם מסוגל לפגוש אותה, מסוגל להיפגש דרכה אל הקדוש ברוך הוא, בשישה סדרים, התורה היא עצמות הקדוש ברוך הוא, מתלבשת בלבושים כדי להגיע אלינו, כמו שכל זה כבר ראינו פרק אחרי פרק, זה הכל היה מצד איך התורה יכולה להאיר גם את חיינו, איך אנחנו דווקא על ידי התורה יכולים להיפגש עם הקדוש ברוך הוא. כאן כביכול באים הפוך, הרי התורה היא חמדה גנוזה, התורה היא שייכת לקדוש ברוך הוא, התורה היא אלוקית גמורה. איך היא תרד אל המציאות, איך יש לה מבוא ושייכות אל האדם הנמוך, התחתון, דווקא, ולא אחרת. אמר ביהושע בן לוי, בשעה שירד משה מפני הקדוש ברוך הוא בא שטן ואמר לפניו למשה ולא לתורה, איכן ימר מדתי על הארץ, הלך אצל ארץ, אמר לו אלוקים מבין דרכה, הלך אצל הים, אמר אני מדי, הלך אצל תהום, אמר לא בי, שנאמר ותהום אמר לא בי, הלך אצל אבדון ומוות אמרו באוזנינו, שמענו שימה, חזר לפני הקדוש ברוך הוא ואמר, חיפשתי בכל העולם לא מצאתי, אמר הולך אצל בן אמרם, הלך אצל בן אמרם, אמר לו תורה שנתן לך הקדוש ברוך הוא, איך אני? אמר לו, כי מה אני? שייתן הקדוש ברוך הוא תורה, אני אדיר, אמר לו הקדוש ברוך הוא, משה, ודאי את אמר לפניו, משה עולם כמידה ותמוזה יש לך, אתה משתעשע בה בכל יום, אני אצליק טובה לעצמי, אמר לו הקדוש ברוך הוא, למשה ולידו מיית אתה את עצמך, תיקרא על שמך, שנאמר, זכרו תורת משה אבי. מעניין, גם המאמר הזה של חזר מסורת שבת, וגם מאמרים הבאים שיודעים כאן המהר"ל, במיוחד פרק 24, יכולים להילמד ולהתאפס בצורה מדרשית, נעימה, כעולה כילוס למשה רבנו על הענבה שלו, וכל המציאות איננה שייכת לתורה, כן, משה שייך, והוא הבא מהר"ל מיד ממשיב את הדברים בצורה העמוקה שלהם, בהתבוננות. יש כאן דיוק, קודם כל בא שטן, השאלה באה מכוח איזשהו כוח השטן שבמציאות, הכוח שבעצם נובע מהמוגבלות של המציאות וריחוק המציאות מן השלמות, והכוח הזה בא ומעורר שאלה בעצם מה בשעה שירד משה מפני הקדוש ברוך הוא, כשמשה רבנו יורד, ומשה רבנו בשמיים, אז הוא מתאחד, אבל כשמשה רבנו יורד, התורה עומדת להינתן, באה השאלה, הקטרוג, כן, ככה מברר המערה, באה הקטרוג, שמצד התורה, אינה תורה בתחתונים רק בעליונים, התורה היא כאן היא. מה פירוש? הוא לא בא לפני שעה, הוא לא בא לפני חודשיים, היה ברור, התורה היא אלוקית. בעצם השאלה התורה היא, כאן היא, זאת אומרת, האם מסוגלת התורה להשתמר בשלמות מעלתה בתחתונים כפי שהיא בעצם ראויה לעליונים? זאת השאלה, מה מידת האפשרות בכלי המציאות התחתונים לקבל ולספוק ולחיות באופן אמיתי על פי הערכים שמצויים בתורה האלוקית? זו בעצם השאלה. השאלה באה כביכול מצד נותן התורה, מדוע התורה צריכה להינתן דווקא למציאות, ואיפה ואיך המציאות בעצם מקבלת אותה, וכך נכון וכך מתאים. אז הוא בא ואומר, נכון, התורה ניתנה אל התחתונים, נתן אותה אל הארץ, זה מה שאומר הקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא לא משקר. מה אומר הקדוש ברוך הוא? נתתיה לארץ. אחר כך הוא אומר בן אמרם. למה הוא לא אמר לו נתתיה לבן אמרם? נתתיה לארץ. כי באמת התורה ניתנה אל המציאות, התורה ניתנה לעיר את המציאות, ניתנה לעיר את העולם. כולל הארץ, כולל כל הבחינות, כל המציאות כולה תואר על ידי התורה. אבל גם המציאות הנמוכה נפגשת עם התורה בכלים הנכונים, לפי מה שיש שייכות בכלי המסוגל לקבל. אז הארץ מצד עצמה אין לה יחס אל התורה, היא של עצמה. לכן באמת היא עונה אלוקי לבין דרכה, זאת אומרת מבחינתה היא בולט חוסר ראויות אל המציאות בצורה הכי קיצונית. הארץ בעצם אומרת, התורה היא לא פה. יש דבר כזה שבמציאות, אלוקים שהוא נבדל לגמרי יודע דרכה אינה, זאת אומרת, היא לא רואה שום צעד מבחינתה שהתורה תהיה שייכת אל התחתונים דווקא ולא אל הקדוש ברוך הוא. זה חוזר אל האידיאל בעצמו. מבחינתה ההתאמה שהיא רואה בעצמה אל התורה היא לא מהצד הנמוך המורכב של המסובך של המציאות, הצד שמיוצג על ידי הארציות של המציאות. אז בעצם התורה מעשה השם, היא לא חשה בשום זיקה ושום התאמה מבחינתה אל המציאות, אל התורה. וכך הוא עובר, הולך ואומר, ועובר אל הים ואל התהום, כאשר האבמינות האלה הן אבמינות של התאמה מצד מה? התאמה של המציאות אל התורה, לחפש צד מופשט במציאות, לחפש צד יותר קבוע, יותר מוחלט, פחות משתנה, פחות מסתבך, שיכול להיות במציאות. זה מיוצג על ידי הבחינות האלו, הים והתהום. אבל זה לא נכון בסופו של דבר, כי בסופו של דבר כל הצדדים שיש במציאות לא יכולים להיות מותאמים אל התורה מצד עצמם. רק האבדון ממוות שמעו, באוזנינו שמענו שמעה. משום שהאבדון ממוות הם שייכים בעצם נקודת ההשקה של המציאות אל מה שמעבר למציאות. נקודת ההשקה היא גם נקודת המקור וגם נקודת האחרית. אז אם כן, יש להם איזושהי אחיזה, לא אחיזה של ממש, אבל ידיעה מה הם יודעים, מה הם מבדיעים בעצם קיומם. בעצם קיומם הם מבדיעים שיש לה מוגבל חיבור עם האינסוף. יש חיבור עם האינסוף, אם כן, בעצם קיום הסדר הזה מוכרח להיות שיש מבוא למשהו שמקיים את המציאות המוגבלת ולא משאיר אותה באינסוף, ולא משאיר אותה באובדנה, לא משאיר אותה בקניונה. והדבר הזה מחייב ידיעה שישנו דבר כזה, מה שנקרא שמענו שמעה, כאשר זה ודאי לא התדבקות וחיבור של ההיעדר עם התורה בעצמה. דווקא חרף התשובות הכל כך רחוקות האלה, אומר הקדוש ברוך שוב, חוזר השטן אל הקדוש ברוך הוא. החזרה הזאת פירושה, ומשה רבנו הוא לא איזושהי כתובת בתוך החיפוש הזה. משה רבנו זה כבר משהו אחר, בחיפוש הזה אין לזה מקום. המציאות מצד עצמה על כל המדרגות שיכולות להיות בה, מהמסובך אל המופשט וכו', היא מצד עצמה, עדיין אין בה, נא אותך על השמיים, אין בה שום דבר שיכול כמו שהוא להיות שייך ומיוחס אל התורה. ואז חוזרים למשה רבינו. מה זה משה רבינו? משה רבינו בעצם זה עם ישראל. המשה רבינו, כל העניין של מתן תורה שמתרכז סביב משה רבינו, הוא מבטא, כמו שכבר אמרנו פעם שעברה, את המיוחד שיש במשה רבינו, אותו איש מיוחד, שמצד אחד הוא כולו שקול כנה את כל ישראל, מצד שני הוא האדם שהיה בעל האפשרויות לעלות, להיות מחובר באופן הרוחני הנשגב שאפשרי במין האנושי, בכל ביתי נאמן הוא, וספקלריה מהירה, שם נביא, נמצא אצלו רק בשיתוף השם. גם פה מעריך המהר"ל בעניינו של משה רבינו, וגם בגבורות בלידתו של משה רבינו בהופעת הגואל, שבעצם גם שם גאולת ישראל בעצם היא כמו איזה מין לידה, שם זו הופעה שיציאת, מידת יציאת מצרים, שבה גם משה רבינו מהווה שושבין עצמותי, מאפשר את ההופעה הזאת, וגם עם מתן תורה שוב פעם דרך משה רבינו. מה הנקודה שכאן מתמקדים למשה רבינו? הענווה. הענווה, האיש משה ענב מכל האדם אשר על פני האדמה. התורה תיקרא על שמו תכונת הקבלה. אני צריך להבין את זה. הענווה בכלל, המהר"ל כאן מאוד מקצר, זה לא המקום להסביר את עניין הענווה, אבל מה שמובא בשאר מקומות, הענווה היא לא סתם עניין של אי הכשרה עצמית, אלא הענווה, המהר"ל מגדיר אותה באופן של דבר כללי, כן, משווה את זה שהתורה נמשלה למים, היא הולכת אל המקום הנמוך. משום שהתורה, המקום הנמוך, שייכים אליו הגבוה והנמוך גם יחד. המקום הגבוה הוא מצומצם. המקום הנמוך הוא הרחב, הוא הכללי. הענוותנות היא בעצם התבטלות אל המקום, התבטלות אל הכללי, התבטלות אל האלוקי. יש במציאות כתובת שיכולה לשמר את הנקודה האידיאלית, את המגמה האלוקית הנתונה במציאות, לשמר אותה תוך כדי כל מלכי החיים, תוך כדי שהיא כן מחוברת עם כל הארץ, עם כל המורכבות, עם כל המערכות של המציאות, ובכל המערכות כולם היא מראה את התכונה האידיאלית, המקודשת, המאפשרת לחשוף ולגלות את המקור, את המגמה, את התוך הפנים הנשמתי האלוקי שמצוי בכל, ולחזור ולעלות עם הכל אין מדרגת הבורא. זאת התכונה שבעצם מצדיקה את מה שהקדוש ברוך הוא אמר, שהתורה היא בארץ. התורה ניתנה לארץ, התורה ניתנה לעלות את כל המציאות. אבל בעצם דרך איזה משקפיים אפשר באמת נכון לראות שהתורה ניתנה לארץ? רק דרך המשקפיים של משה רבינו, רק דרך הכלי קיבול המופלא הזה, כלי הקבלה, כלי ההתאמה, הקבלה פה היא לא רק סתם תכונת הענווה, אלא ההתאמה המוחלטת, להיות כולו שקוף, שקוף כזה, כמו אספקלריה מהירה, כולו מסוגל להיות כל מערכות חייו מושתתות ונאמנות אל הרצון האלוקי. הוא לא, אין בו שום סיגים, משום צד, ותו שמונמח או 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 מסית את מרכז הכובד האידיאלי לטובת איזשהו אינטרס או איזשהו צד צר וחשוך, אלא הכל משתמר במקוריותו המהירה, הכל משתמר בתכונתו האידיאלית, מהכל מופיע אותו טוב אלוקי כללי, כל זה שייך למידת הענווה במילואה. כבר מצינו בחז"ל שמידת הענווה יש לה הרבה עושר, למרות שמקובל בשפה העברית, מידת הענווה היא משהו מאוד פשוט, ובהכרח דבר שאין לו שום משהו שהוא בולט, ומה שאפשר, לא, אי אפשר לראות בו כלום, ואנחנו יודעים שהילל היא ענב, ואנחנו אומרים, הברכה ניתנת הכל לפי רוב הענווה, הענווה היא לא חוסר הכרה עצמית, היא שייכת דווקא לגדולי ישראל, היא שייכת דווקא לאנשים שיש להם את המשקפיים של העומק, של הראייה מרחיקת לכת, שהם כל הזמן מדובקים בתוכיות האלוקית, שיש להם את הראייה הגדולה של הכל, מתוך זה הם עם המלך במסיבו, הם לא מחזיק טיבות על הנפשי, זה לא משום שהוא באמת כזה, מין נבח כזה, שאין לו שום, אלא הוא הגודל מאתר אותו, הוא באצילותו מכיל את כל, המכיל הרבה הרבה עומקים, לא חוסם את כל השפע מלהיקלט ולהיספק כל המדרגות. טוב, זה שייך לגדולי ישראל, זה עוד יותר מורחב. הפרק הבא, פרק 24, וזה הפרק כאן המיוחד במינו.
לגבי השאלה שהמהר"ל פתח איתה את הפרק, אז בעצם מה התשובה בסוף לשאלה הזאת? כאילו אם אמרנו שהארץ וכל המציאות היא לא מסוגלת, אי אפשר למצוא בתוכה מצד עצמה את התוכן, אז הענווה אומרת שבסוף בגלל הענווה כן אפשר למצוא את זה משהו מצד עצמו? או שהענווה אומרת שזה בכלל לא מצד עצמו של משה?
כן, יפה, נכון, צריך להתייחס לזה. זאת אומרת כך, מה אנחנו אומרים? בעצם תכונת הענווה, מה היא אומרת? זה גם תכונת הענווה אומרת שפה נמצאת התשובה. ותכונת הענווה מהווה באמירה שלה את הדבר הכי מפואר שיש במציאות. אבל בזה עצמו אתה אומר שהמציאות לא עומדת לכשעצמה. זאת אומרת, אם אתה מסתכל על המציאות כמחולקת מאת הקדוש ברוך הוא, ואתה אומר מה היא שווה מצד עצמה, איך היא, איפה היא עומדת, זה מול זה, המציאות מול המציאות האלוקית, באמת אין יחס. אבל אם אתה בא ואומר שהעולם הזה מקבל את התורה במובן זה, שהוא דרך התורה לא מקבל ישות עצמית, שהוא כביכול, הוא פלוס התורה שווה משהו. אלא דרך התורה הוא מקבל את המשקפיים להיות בטל ולהיות כלי קיבול ולהיות הופעה אלוקית, להיות אידיאלים אלוקיים מתנסחים ומופיעים דרכו. אז אם כן, המתכונת הגשמית של המציאות והכלים המוגבלים של המציאות הם לא המדד, הם כולם באמת רק כלי מעבר לשפע האלוקי להיות מגלה את קידוש השם גם דרך מתכונות שכאלה, גם דרך מערכות שכאלה, וזה, וכל המציאות חדומה את זה. זו תפארתה. תפארתה היא לא במה שהיא עומדת בפני עצמה, אלא במה שהיא פאר השכינה. היא יודעת שגם את השכינה בעצמה היא לא יודעת, לא יכולה להשיג עד טוב. כי כן, אין, גם הערך של קידוש השם שמופיע בתחתונים, זה מצד ההצטרפות, מצד השכלול, התוכנית האלוקית שיש בכוח התחתונים להשלים. ועוד נראה בפרק הבא שיש הרבה, יש הרבה, אבל זה בכוונה. הפרק הראשון באמת הוא מאוד קצר והוא מאוד פשוט, כי בעצם זה כבר קומה. הפרק הבא הוא יותר מורחב, הוא יותר, אבל חשוב מאוד פרק כ"ג שיעמוד בפני עצמו, שהענווה בעצם באה ואומרת כל מה שיש למציאות, לא מיוחס אליה במנותק, לא מיוחס אליה מצד מדרגתה, אלא הענווה מחזירה את זה אל הקדוש ברוך הוא באמת. יש לשאול, התורה שהיא שכל הפשוט העליון, איך יהיה דבר זה שיהיה לאדם שהוא בעל גשם וחומר, מה שלא נמצא למלאכי מרום? אז למעשה, זה מין אותה השאלה שנשאלה בפרק הקודם. במקום שבפרק הקודם שאלנו, התורה העליונה, איך היא, מה היא ביחס לתחתונים, עכשיו יש פה איזה חידוד מסוים, מלאכי השרת מול האנושות. התורה שהיא שכל הפשוט העליון מתאים יותר למלאכי השרת, מאשר לאדם, שהוא בעל גשם וחומר. גם בזה עסקנו ביתרון של האדם על מלאכי השרת, ביתרון של ישראל על מלאכי השרת, אבל בכל אופן, כאשר אנחנו באים, אבל שם דיברנו יותר על יתרון התורה, ובמילא גם יתרון ישראל מצד תפקידם האידיאלי בעולם, אבל כאן הדברים נעשים יותר מורחבים, משום שבשעת הנתינה, בשעת נתינת התורה, הרי הבירור הזה נעשה למציאות, למציאות שאתה עכשיו פוגש את זה ממש, זה בעצם המעשה של נתינת תורה, אתה צריך להבין איך הדברים, איך הערכים האלה מתהווים להיות, כל מה שאמרת באופן תיאורטי מלמעלה דרך ויכוח עם הפילוסופים, איך פה זה בעצם מתלבש במעשה הורדת התורה ונתינתה למציאות, הורדת ממרכאות, הסוגיה הזאת מתבררת ומתחברת, זוהי האמת. בן רבי עקיבא, אמר רבי יהושע בן לוי, בשעה שעלה משה למרום, אמרו מלאכי השרי, המלאכים, מה לידו בשעה ממנו, אמרו להם לקבל תורה הבאה, מהקדוש ברוך הוא אומר, אמרו לו, כנדה גנוזה יש לך, שגנוזה קודם ששת ימי בראשית תחתיו קופה ידע לדורות, אתה מבקשה לתת לבשר ודם, והעדון אנוש כי תזכרנו, ואין אדם כי תזכרנו, תנה אותך לשמיים, ואין תהילים בהלכת, מה הקדוש ברוך הוא למשה, חזור להם תשובה, אמר לו, מתיירא אני שלא ישרפוני בהבל פיהם, איזה מין ציור כזה שחזר לו, מדרש מתארים מסורת שבת, ותיאור שמיים מייצילי כזה, כמובן לא היה כפשוטו, אבל כאן זה ציור מכובד, עליוני כזה, שנתקבל את הציור הזה בתוך נפשותינו, עוד שתוודאי שהציור הזה הוא ציור שצריך להעמיק להסתכל עליו באופן רוחני. מתיירא אני שלא ישרפוני בהבל פיהם, אמר לו, אחוז בכיסא כבודי ואחזר להם תשובה, גם הציור הזה כביכול, משה רבינו מחזיק משהו, אז יש לו כוח. נאמר מאחז פני כיסא, פרשז ענדיו ענינו, נאמר ויתנחום מלמד שפירש שדי מזיו שכינתו וענינו עליו, אז זה הפשט אחוז בכיסא. כן, גם כן רואים כבר בפשט שזה משהו יותר רוחני. אמר לפניו, בנו של עולם תורה שאתה נותן לי מה כתיבה, נוכל שמוכיחה, הוא סדר ארוך מאוד, שבא ואומר, דיבר אחר, דיבר אחר, דיבר, שהוא לא שייך ממלאכי השרת. לא אנוכי שרוצתיך, ולא עבודה זרה, ולא שבת, ולא אב ואם, וכו' וכו', לא שייך ממלאכי השרת, כמתואר בהליכות, מיד הודו לו, שנאמר, השם אדוננו, זה שם המשך אותו פרק, בפרקים פרק ח', השם אדוננו, מה אדיר שמך? מה אדיר שמך בכל הארץ, זה הפסוק המסיים את הפרק הקצר והחשוב הזה, ואילו תנה אותך לשמיים לא קטיעים. מיד כל אחד נעשה לאוהב ומסר לו דבר אחד, שאמר לי תלמרום שבי תשבי לקחת מתנות באדם, בשביל שיקראו לך אדם לקחת מתנות, אף מלאך המוות מסר לו דבר, שאמר לי תן הפתורת ויחפר על עם, ועמוד בין המתים ובין החיים, מילד באמר לי, למלאך המוות בילה לו, מנה ידע שהפתורת יש לה סגולה של... לעצור מגפה ולהחיות מתים. כן, אז המערד ממש משית את כל המאמר הזה, יש פה אמירה, דברים מאוד מאוד עמוקים. אז בעצם אנחנו חוזרים לדברים שכבר פגשנו, משה רבינו בתור מקבל תורה בשמיים, אז אנחנו לא מסתכלים כאן על המקום הגיאוגרפי שמשה רבינו כביכול מטייל שמה באופן גשמי, וסביבו מלאכי השרת ואיזשהו כיסא נמצא שם וכולי, הציור הזה שכמובן צריך להשתחרר מהתפיסה הגשמית המוחשית הזאת, ולמשה רבינו במה הוא מברר את הסוגיה, משום שהוא זה שכל הצד העליוני שבתורה ובכל הרוחניות שעתידה להינתן עם ישראל שייך אליו בצורה מלאה, ומתוך כך הוא מסוגל להיות מקבל תורה, הוא זה שלמעשה איתו צריכה להתחדד הסוגיה. לכן באמת מלאכי השרת שואלים על הצד הזה של משה רבנו, סוף סוף הוא ילוד אישה, כן, איך התורה, שוב חוזר, איך התורה שהיא שכל גמור, מעלתה ומדרגתה על הטבע, לפיכך היא מסודרת מן השם יתברך בסדר קודם העולם הטבעי, זה נקרא תחתך קופה נדע לדורות, לייחס את התורה לסדר ורמה אחרת לגמרי מסדרי המציאות, כן, אין ראוי לתת אותה לבשר ודם שהוא טבעי. וכאן זו ממש אותה שאלה שלכאורה נשאלה בפרק הקודם. כלומר, אנוש כי תזכרנו, ונדם כי תזכרנו, אז זה מצד הדקדוק הזה. לא קודם עסקנו בכלל התורה שייכת לתורה בארציות, התורה ביחס לארץ, לתורה, וזה. עכשיו אנחנו באים ואומרים, האדם כאדם מקבל תורה, הוא בתכונותיו צריך לקיים את מה שנאמר בתורה, צריך להיפגש עם הקדושה הזאת, היא צריכה להיות מיושמת, הוא צריך לקיים את מצוותיה, הוא צריך להיות מואר באורה, היא צריכה להתאים לו כמדריכת חייו. איך זה מתבצע? איך זה שייך? הנפש, הגוף. ובני מדרגת ומעלת המלאכים ראוי שיהיה כל חשיבות וכל מעלה בעליונים כמו שהם חשובים במדרגתם. ואמר הקדוש ברוך הוא למשה, אחזר להם תשובה. כל הדברים אשר נאמרו כאן, מה שאמר הקדוש ברוך הוא, שאלת המלאכים ותשובת משה, אינו ויכוח דברים. מרן, אומר לנו איך להתבונן, איך להפשיט דברים. רק מה שמתחייב מן השם יתברך נקרא שכך אמר השם יתברך, מה שמתחייב מן המלאכים נקרא שכך אמרו המלאכים, מה שמתחייב מצד משה נקרא שכך אמר משה. נה, כי מן הסדר שיתברך סידר, הכל באמת יסולא כל שאלה שיש לשאול עליה. זאת אומרת, הבירור הוא בירור אמיתי. הקדוש ברוך הוא בעצמו מנהל את הוויכוח, שלא נתבלבל, שיש דבר שנקרא מלאכים. והשאלה על הראויות של התורה אל המציאות מוצדק שהיא תישאל, משום שאנחנו לא חוששים חס ושלום שהתורה ניתנת למציאות ובזאת היא יורדת, ואנחנו באמת לא חוששים שהתורה לא שייכת לעליונים, היא בהחלט, בהחלט שייכת מבחינת האידיאל שלה, מבחינת האידיאלים והתכנים, והתכנים והקדושה שישנה בתורה היא באמת שייכת לעליונים. ומלאכי השרת, שהם בעצם הגיבושים האידיאליים, התכנים הגדולים שאמורים להיות מיושמים במציאות, הם עומדים ותובעים האם באמת קידוש השם יהיה בהופעת התורה על האדמות או לא, האם באמת האמת האלוקית מסוגלת דווקא דרך המציאות התחתונה לקבל את פתרונה. אמר משה, מתיירא אני שמא ישרפוני באבן פיהם. אז פה אנחנו, מה זה אבן פיהם? האבן פיהם בא משום שבאמת כשאנחנו עוסקים, זה נקודת המגע שלא הייתה בפרק הקודם. אתה הולך לפגוש את התורה באופן הזה שהיא נפגשת עם החיים. אז הוא כביכול עומד מול מהלכי השרת בקרבה שכזאת, שיכולים לשרוף אותו באבן פיהם. כלומר, כשאתה בא ומחדד, האדם המקבל תורה, לומד ומקיים אותה מול מלאכי השרת, מול הקדושה הזאת, אז הוא עשוי להישרף בפני המלאכיות שיש בתורה, בפני הנשגבות שיש בתורה. הוא, איך פצויה אותה התאמה? זה נקרא, ישרפוני בעבל פיהם, שאדם לא נחשב לכלום נגד העליונים. לפיכך אמר הקדוש ברוך הוא, יחוס בכיסא כבודי ויחזר להם תשובה. רצה לומר, כי יש לאדם מדרגה בין העליונים מיוחדת לעצמו, נפרד בכיסא הכבוד, שכשם שהמלאכים הם סובבים כיסא כבודו יתברך ושרת לפני השם יתברך שהוא יושב על הכיסא, כך יש לאדם מקום תחת כיסא הכבוד בעצמו. דבר זה מבואר מאוד מה שכתוב על הכיסא דמות כמראה אדם, וכך שייך אל הכיסא עצמו דמות אדם בישראל, בפרט שנתמו אדם שנאמר, אתן הצוני צון מריתי אדם אתם, אתם קוראים אדם. וכך מדרגת האדם תחת הכיסא ומדרגה הזאת היא למעלה מן המלאכים. כי המלאכים מסובבים את כיסא כבודו, זה מיודלים מאשר ימברך האדם מצד השם. גם אצל מוקים השם למלאכים, הוא תחת כיסא הכבוד שמר עליו ועל הכיסא דמות כמרי אדם. באמת, זו הסוגיה, בזה יש בעצם מין פסגה אולי לכל, בובל מסוים לכל מה שנאמר מתחילת הספר. בזווית הזאת, ככה כפי שהדברים נאמרים בפרק הזה, הם דברים מאוד מאוד עמוקים. זאת אומרת, אנחנו בעצם אומרים, באחיזה של משה בכיסא הכבוד, בעצם, כמובן לא בצורה הציורית של הדברים, אלא התשובה בזאת נמצאת כל התשובה. התשובה נמצאת בזאת שבעצם הכבוד האלוקי, התוכנית האלוקית, הקידוש השם השלם, הופעת הרצון האלוקי והאידיאלים האלוקיים בצורה שאין בחינה במציאות שלא יכולה להיות מוארת. אין צד בעולם שלא ניתן לחזור ולהעלות. הצד הזה של התשובה הנצחית. זה בעצם הצד שבזכותו המציאות התחתונה יש לה צידוק קיומי. העולם הזה התחתון, הוא לא מתיימר לומר שהוא גדול מצידו החיצוני, מהצד הכמותי, מהצד ודאי שהוא שייך לגשמיות, הוא כל הזמן מחובר לגשמיות. אבל בזה יש לו תפקידו, בזה שבעצם פה, בהופעה הגשמית הזאת, יש מקום למפגש המון המון צדדים וערכים אידיאליים שהם מצד עצמם, הם אינסופיים בערכיותם, כן מסוגלים להיות מתלבשים בלבוש כזה שמסוגל לתת מענה למציאות מוגבלת, מציאות קבוצת חומר, מציאות שיש לה התמודדויות, מציאות שיש לה עליות וירידות, מציאות שיש לה אפשרות להתווספות, לעלייה והליכה מחי ולחי, ובזאת שהיא כל הזמן חיה וצומחת ומתעלה, בזאת היא יכולה לתת גם לעניין האלוקי את האינסופיות של ההתפשטות שלו, את הלא מוגבלות של ההופעה האלוקית, גם בתוכי המוגבל, ביחס לאינסופיות האלוקית, הריבות הגדולה באפשרות ההופעה האידיאלית, גם במתכונות המוגבלות, גם בכלי הקיבול המציאותי, שהוא כל הזמן מבטא את הרצון האינסופי, ואת השאיפה האינסופית, כי למלאכי השרת אין להם בובן כזה של רצון אינסופי, משום ששם המציאות כבר יותר קצובה, המציאות כבר יותר גמורה והיא עשויה. וגם מלאכי השרת הם, משום שהם אידיאלים שלמים, הם אידיאלים מופרדים, כל דבר עומד על עומדו. המציאות התחתונה היא מצד עצמה, היא כלום, היא כולם לאט ענווה, היא כולם כלי קיבול, היא כלי קיבול למרופא האלוקי. היא כלי קיבול לכל התוכנית האלוקית. לכן פה נסגרת התוכנית האלוקית בצורתה הכי שלמה. כל האידיאלים, כל המלאכים, הם בעצם מתאתרים במה שהמציאות הרחוקה מבטאת את תקוות הרצון, את הרצון שהוא צינור שמחבר שמיים וארץ, מחבר את המציאות באחדות אלוקית, שאין כמותה. לכן האחדות, אנחנו נקראים ישראל אחד כמו שהקדוש ברוך הוא אחד. ישמע ישראל השם אלוקינו השם אחד. האחדות הזאת שבאנו היא במובן הזה שהחומר ורוח ועבר ועתיד ויחיד ועם כל הכל הכל מופיע בשלמותו דווקא במה שההופעה האלוקית מאוחדת דרכנו. והיא נעשית למלכות שלמה דרכנו. כיסא הכבוד זה ביטוי של מלכות. המלכות האלוקית מופיעה כמלכות, מתאפשר לה להיות דומה למלכות דרך עם ישראל. לכן הצורה אומנם המחשתית, מותר בכלל לומר על הכיסא דמות כמראה אדם, כמובן זה הדמיון אל השכינה כביכול שניצבת מעל הכיסא, היא נראית כמראה אדם במובן האידיאלי הזה שהאדם, ואתם קרואים אדם, אדם נברא בצלם אלוקים, זה בעצם מה שהוא מרכז את כל הכוחות שבהוויה, והוא כל האידיאלים, גם תבנית האידיאלים שיש בתורה, תבנית המצוות, יש בהם כולם כל הזמן את המתכונת המאוחדת. המתכונת המאוחדת היא בזה שבכל מצווה וכל ערך וכל צד בתורה מתרכבים המון צדדים. וגם כל המצווה ומצווה זה תרי"ג מצוות התלויים בה. וכל אחד ואחד מישראל הוא ניצוץ שמקרים על 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 כל שאר הבחינות. זאת אומרת, המציאות דרכנו היא מאוד מגוונת, היא מאוד מפורטת, היא מאוד חלקית ומצומצמת כל דבר כשל עצמו, אבל היא מאוד שלמה ומאוד עשירה ומאוד מאוחדת ומאוד גדולה מצד הכלליות, מצד הנשמה התוכית שיש בכל, מצד מה שהיא באמת כלי קיבול גדול אל השכינה. אז הכלי קיבול גדול אל השכינה זה מצד מה שאנחנו תחת, אנחנו תחת. אנחנו תחת כיסא הכבוד, אנחנו מתבטלים לכיסא הכבוד. אנחנו כולנו הובים את המלכות האלוקית, אין לו משהו אחר מחוץ לזה. וההופעה הנמוכה הזאת שלנו, הגשמית הזאת, היא עושה את היכולת לאפשר להופעה האידיאלית הכל כך עליונה, אינסופית הזאת, שדרכנו היא תהיה במלוא האינסופיותה, במלוא אי מוגבלות של האינסופיות להופיע ולהעיר גם בתוך הסופיות. והרצון האלוקי שיופיע דרכנו, אנחנו כלום, שום דבר בעל חשיבות כנגד זה. במובן זה, מלאכי השרת הם שלמויות אידיאליות גדולות, אבל השירה שמלאכי השרת אומרים רק אחרי שעם ישראל אומרים, משום שהם עולים ויורדים בסולם, סולם הוא יעקב, הוא עם ישראל. עם מלאכה וצה ואילך, כל אחד ואחד מישראל, מלאכי השרת מלווים אותו. משום שכל המלאכיות, כל הכוחות הרוחניים שבהוויה, הם בסופו של דבר עומדים לשמש, עומדים פוטנציאלים שגמר מלוכה של הופעתם כביכול, זה בזה שהם מסוגלים להעיר את המציאות התחתונה. למרות אין קץ יכולת להשוות בין מדרגתם לבין המציאות התחתונה, אבל בסופו של דבר הערבות הגדולה והשלמות המלכות האלוקית דווקא בצורה הזו. מה שמשה רבינו אוחז בכיסא הכבוד זה לא הציור הפשטני הזה שהוא מפחד שישראל ואז הוא אוחז בכיסא, אלא בעצם הקדוש ברוך הוא אומר, זאת הסוגיה. מצד אחד מלאכי השרת מבררים מה המקום לאותה הופעה ייחודית של תורה ניתנת התחתונים, והתשובה היא בעצם כיסא הכבוד, משה רבנו ועם ישראל כולו שהוא תחת כיסא הכבוד, ואתם סובבים את הכיסא, ועם ישראל הוא מתחת לכיסא, ודמות הדה כן, דמות הדה מעל הכיסא. זאת בעצם התשובה, זאת התשובה שמה? שהכיסא הכבוד וכל תכני התורה שלא שייכים למלאכים, אבל כן שייכים לנו, הם חלק מכיסא הכבוד. ותכני התורה האלה קשה מאוד להתפאר בהם, שאנחנו צריכים איזה מין ציווי שנקרא לא תרצח, ולא תענה בהלכה את שקר ולא תגנוב. קשה לומר שהמין האנושי יכול להשתבח בזה שהוא צריך שמשמי שמיים תהיה כזאת אמירה לא תרצח ולא תגנוב. אני מתאר עצמי שבחברות אנושיות מסוימות, אם היה מישהו שתולש לטיב או מודעות כאלה ומזהיר על זה ברחובות, היו נלווים שיש צורך להגיד כזה מין דבר, מסתבר מאוד. אף על פי כן אנחנו לא, התורה מדברת אל מציאות שצריכה לשמוע את הצווים האלה. אנחנו מדברים על מציאות שכוללת בתוכה גם מערכות מאוד נמוכות, מאוד גשמיות, והתורה לא מסתפקת רק בזה, יש חלקים שלמים של התורה שעוסקים בדינו של מי שהרג את הנפש, ויש ירמין מקלט, וכל המערכות, לפי מה שמתאים למציאות, חלק מהמציאות, חלק מהאידיאל, זוהי התבנית למלכו של עולם, בזה אנחנו דבקים בקדוש ברוך הוא, זה נקרא פרשז, פרשז, מאחז פני כיסא, פרשז עליו עננו, שפירש שדי מזיל שכינתו ועננו עליו, ושכינה שורה בנו, שכינה שורה בנו, זה נקרא כיסא הכבוד. באנו שורה שכינה, השכינה היא חיבור כזה, שהקדוש ברוך הוא שוכן בתוכם, שהנוכחות האלוקית מצויה בכל חיינו, בכל מערך חיינו יש שכינה אלוקית. וכאן זה בעצם אומר, בשביל כך ראוי לתורה, נעשו כולם אוהבים אליה, הכל מתחבר למדרגה הזאת. אז יש כאן ציור מופלא, שבעצם גם מדרגות שאולות למלאכי השרת, ואולי סימן לדבר הזה מלאך המוות, שהחיים המוות בידיו, יש לו כוח שמראש מוגדר, גם כלפי סיבור האוזן האנושי, אנחנו מרגישים שמלאך המוות יש לו כוח עליון על האדם, הרי הוא יכול לאדם, בוודאי מלאכים אחרים שאין לנו בכלל יכולת להגדיר את כוחם, אז לדוגמה, למשל, מלאך המוות מסר למשה רבנו כלי שיכול לעצור את המגיפה. וכמובן משה רבנו לא קיבל פה איזה מין רצפט כזה מתחת לשולחן שמתאים למלאך המוות, אלא מה זה אומר? מה שמשה רבנו עוצר את המגיפה דרך הקטורת זה תוכנית רוחנית. תוכנית רוחנית. אבל זה מראה לנו שמה שמצוי באופן עקרוני בכוחות העליונים המיוחדים במינם של מלאכי השרת בעצם מצוי גם במציאות התחתונה ושייך ותמון בכוח התורה שמתורגם ומתלבש כמובן לפי כלי הקיבול המציאותיים, וזה לא סותר, זה שזה מתלבש בכלי הקיבול המציאותיים זה לא מפר את את העוצמה המקורית שיש לדברי התורה ולכוח שמהם הם באים, וזה הכל תמון, הכל נמצא, פה זה נמצא בתוך עם ישראל, בתוך משה רבינו שהוא שקול, תינוק כבר מסוים שמקבל את התורה. זאת אומרת, אז הכל שייך לאותה סוגיה, ומביט בתורה הוא ברא את העולם הזה גם סדר כל הנמצאים, זאת אומרת, דרך התורה אנחנו מוכזים לא רק את כל הרוחניות שבעולם, ולא רק את כל מלאכי השרת, אנחנו מוכזים גם את הסודות של כל מה ששייך לכבשונה של מציאות, להאיר את כל מה שנמצא, את כל הבריאה האלוקית. אנחנו מחוברים עם מחשבת היוצר בבריאת העולם, הרי הקדוש ברוך הוא ברא עולם יותר נמוך כביכול, אז הבריאת העולם בעצמה היא לא שאלה. אתה שואל מה הקדוש ברוך הוא נותן תורה למשה, מה הקדוש ברוך הוא נותן תורה שהיא שלו, אלא נבראים הנמוכים. אז תעלה את השאלה בצורה יותר מקורית, למה הקדוש ברוך הוא בכלל ברא עולם שהוא כזה יותר נמוך, מה תכליתו? אז ברור שזה חלק מאותה תשובה. וכמו שהעולם הנמוך הוא בעצם שייך להשלמת מלכותו, וזה פה תמונה כל גדולת הווייתו של הקדוש ברוך הוא מבחינת המלכות שלו, מבחינת השלמת האידיאל האלוקי בצורתו האחדותית, אז ככה גם התורה מקיפה את כל זה. רק דבר אחד, אני מבין שפה צריכים להתקצר קצת, אז יש את המדרש השני. המדרש השני, עלה משה למרום, אז גם כן אותה שאלה, צר הקדוש ברוך הוא קלסתר פניו של משה כדמות אברהם, אין אתם מתביישים בו, לא זהו שאתם אכלתם בביתו, אז נאמר, לקחת מתנות באדם בשבילותו שנקרא אדם. מה ההבדל משני המדרשים? פה בא משה רבנו לקבל קלסתר פניו של אברהם אבינו. אברהם אבינו מידת החסד, מידת הטוב. גודל הטוב שהיה באברהם, מלאכי השרת אוכלים אצל אברהם אבינו. מה זה בא ואומר? בעוד שאצל משה רבינו מהמדרש הקודם בא ועסק בתורה מצד המגמה שלה, מצד מה שהיא כיסא הכבוד, מצד הדמות אדם, מצד התוכנית, מצד המגמה האלוקים, מצד צלם אלוקים שבאדם. פה אצל אברהם אבינו, מכיוון שעיקר קומתו לא הייתה קומת התורה, אלא קומת האדם הגדול בענקים, גדלות האור, גדלות הטוב, המצויה כבר בפועל בכלל ישראל, משום שאברהם אבינו אבי האומה, אז הוא מכיל בתוכו תמצית של בפועל, מה של השלמות העתידית, אברהם אבינו כתוב, ויהיה ברכה ברכה חותמים, מגן אברהם, תמצית כאילו כל התוכנית האלוקית המתיישמת, אכן אברהם אבינו יוצא מלך לך כבר עם לוט, שהוא התחלה למלך המשיח, כבר הופעה שלמה נמצאת באברהם אבינו, אז הוא כבר בצורה מאוד תמציתית וראשונית, ביסוד האומה, מכיל בתבנית פניו, בצורת החיים שלו, כבר את כל מה שכביכול הכתובת החריטית שכל התכנים האלה אמורים להיות מיושמים, ואברהם אבינו אוחז את זה מהתבנית האנושית מצד מה שזה כבר תמון בחפצה של כלל ישראל. לכן זה שייך למידות ושייך למה שזה פניו מקרין את זה, פה כבר מלאכי השרת אוכלים את זה. זה כבר מפגש לא רק שהם סובבים את הכיסא במובן האידיאלי תיאורטי, אלא במובן של מפגש החיים, מה שבאמת לעתיד לבוא, כתוב שהופעת המלאכים הסובים מכלל ישראל תהיה יותר מוחשית, יותר שלמה, כמו שאני מבין את הדברים. אז זה השלמה בצורה אחרת לתואר. 16.